טוב, בוקר טוב, פרשת ויחי. יש לנו דבר מעניין בעניין הזה של הברכות שנותן יעקב לאפרים ומנשה. כשיעקב אבינו נפגש בשתי הדמויות האלה, אפרים ומנשה, הוא שואל את יוסף מי אלה. מסביר רש"י שביקש לברכם, ונסתלקה שכינה ממנו. למה? לפי שעתיד ירובעם ואחיו לצאת מאפרים, ויהו ובניו ממנשה. שואל מי אלה, אומר רש"י, מאיכן יצאו אלו שאינם ראויים לברכה? התגובה של יוסף היא לא ברורה. יותר לא ברור למה יעקב נרגע. איך מגיב יוסף לשאלה מי אלה, זאת אומרת, מאיכן יצאו אלו שאינם ראויים לברכה? אומר לו יוסף בצורה מאוד מאוד פשוטה. ויאמר יוסף אל אביו, בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה. אומר רש"י, מה זה בזה? הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה. עכשיו, שאלה, למה יעקב נרגע? הרי זה שיש שטר אירוסין ושטר כתובה, מה זה אומר? שעכשיו ירובעם ויהוא הם בסדר? איך זה הרגיע אותו? מסביר פה הגריז, הבריסקר, הוא מסביר דבר נפלא. כשיעקב אבינו ראה שעתידים לצאת אנשים שאינם מעוגנים, שאינם הגונים, מאפרים ומנשה, הוא חשב למה בא הקלקול הזה, כי כבר עכשיו יש קלקול בנישואים האלו. כשיוסף מראה לו שטר כתובה ושטר אירוסין, בעצם בא ויוסף, ויוסף אומר, כל השידוך הזה הוא על טהרת הקודש. זה שיצא קלקולים? מצאנו כבר מקרים, נו, מה? ליצחק אבינו לא היה עשוש? לאברהם אבינו לא היה ישמעאל? קורה? נו, מה אפשר לעשות? זאת אומרת, מה שהלחיץ את יעקב אבינו לא היה העתיד, אלא היה אולי העתיד הוא ביטוי למה שיש בהווה. כשיעקב אבינו מבין שהעתיד הוא העתיד וההווה תקין לחלוטין, מיד הוא מברך את אפרים ומנשה. אז אם אנחנו מסכמים, על פי מה שופט יעקב אבינו את המציאות, אם הם ראויים לברכה או אינם ראויים לברכה, על פי ההווה או על פי העתיד, פשוט שעל פי ההווה. שהרי בהווה הוא ראה שהנישואים כשרים. בעתיד אמנם יוצא לנו אנשים לא הגונים כמו ירבעם ואחיו מאפרים ויהוא בניו ממנשה, אף על פי כן, אין בכך כדי לא לתת להם את הברכות. סליחה. כן. היא לא היה צריך לגייר אותה. היא הייתה יהודייה. היא הייתה הבת של דינה. היא הייתה הבת של דינה. אלא שאנחנו בהמשך נתקלים בקושי על מה שאמרנו עכשיו. בהמשך, כשיוסף מעמיד את אפרים ומנשה, הוא מעמיד את אפרים. וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו. ויתמוך יד אביו להסיר אותו מעל ראש אפרים על ראש מנשה. יוסף בא ואומר, יש לי שני ילדים. מנשה הוא הבכור, אפרים הוא הצעיר. כשיוסף מעמיד את הילדים מול יעקב, הוא מעמיד את מנשה מול יד ימין של יעקב, ומעמיד את אפרים מול יד שמאל. יעקב מה עושה? מסכל את ידיו. לוקח את יד ימין ומניח על ראש אפרים, לוקח את יד שמאל ומניח על ראשו של מנשה. נשאלת השאלה, למה אתה עושה ככה? מסביר לנו רשי גם כאן. יעקב, יוסף בא בטענה, ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. יעקב לא פרייר, וימען אביו, הוא מסרב. ויאמר, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגויים. מסביר רשי, ידעתי בני ידעתי שהוא הבכור, גם הוא יהיה לעם גדול, מי יצא ממנו? שופט מכובד מאוד, איזה שופט? גדעון, גדעון יצא ממנו, אבל מאפרים מי יצא? מאפרים יצא אדם גדול יותר, מי יצא מאפרים? מאפרים יצא יהושע, אם אפשר נדבר בחוץ, פנחס, מאפרים יצא יהושע. אז אנחנו רואים, לכאורה יש פה שאלה. עכשיו בהווה, מי הבכור בהווה? בהווה מי הבכור? מנשה. מי ראוי לברכה על פי ההווה? יש להקדים את הבכור על פני הצעיר. אתה אומר בעתיד, יצאו אנשים הגונים, והאיש שיצא מאפרים גדול ממנשה? הרי לפני רגע אמרנו, שיעקב אבינו לא שופט על פי העתיד, אלא שופט על פי ההווה. אם כן, למה אתה לא מתעדף את הבכור על פני הצעיר?
מה עשה אבות? סימני בנים. הוא ראה מה אבא שלו עשה, הוא גם עושה.
מה אבא שלו עשה?
יצחק נתן ל...
נתן למה?
נתן ליעקב ולא לעשו.
להפך, יצחק רצה לתת לעשו, כי הוא הבכור. בסדר, אבל בשורה התחתונה איך מתנהלים? איך מתנהלים? תשאיר את השאלה הזאת בצד, אנחנו תכף נענה עליה. התשובה היא פשוטה. מה היה התפקיד של אפרים ומה היה התפקיד של מנשה במצרים? מאותו רגע שיעקב אבינו מגיע למצרים, אפרים נמצא ליד יעקב ולומד ממנו תורה. איך אנחנו יודעים את זה? כי כתוב, ויהי אחר הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה.
מי אמר לו?
אומר רשי, אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד. אפרים ראה שיעקב חולה, הוא נסע לאביו יוסף, ובישר לו שיעקב שאביו חולה, כדאי שיבוא להיפרד ממנו, לקבל ברכות. זאת אומרת, אפרים גדל ליד יעקב. מה היה התפקיד של מנשה במצרים? מה היה התפקיד של מנשה? מנשה, חזל אומרים, מנשה היה המליץ. מה היה תפקידו של המליץ? היה מתווך בין יוסף לבין האחים בשלבים הראשונים, זה גם לא רק בין האחים. המליץ היה תפקידו לתווך בין המושל לבין מי שבא לקושש שם קש ותבן. הוא לא רוצה לקרוא לו פוליטיקאי, הוא היה עסקן. מנשה היה עסקן בן תורה כמובן. לא מדינאי, עסקן. בלעז נקרא זייגר, בלשון בני הישיבה, זייגר זה עסקן. עסקן, להיות עסקן זה לא רע, זה לא רע, אבל הוא זה שהוא יד ימינו של יוסף. הוא המשמש של יוסף. לא על פי וישק דבר, על פי יוסף וישק דבר. מנשה הוא זה שמוציא אל הפועל את הדברים, הוא נמצא שם לסדר את העניינים. אפשר? הוא יותר עסקן, הוא יותר למדן. אין לנו בעיה עם עסקנים, אין לנו בעיה עם למדנים, אבל מה כן צריך לדעת? שאדם למדן שגדל ליד אבי האומה, יעקב אבינו, הסבירות שממנו יצא אדם גדול שינהיג את ישראל ברוחניות, היא הרבה יותר גבוהה מאשר שיצא מאז כאן. זאת אומרת, כשיעקב אבינו מסכל את ידיו ושם את ימינו על ראש אפרים, הוא בעצם מזהה נטייה כאן בהווה. הנטייה של אפרים היא נטייה ללמדנות. היא נטייה לגדול בתוך העולם הפנימי, בעולמה של תורה. כשאתה מזהה את הנטייה הזו, אז באמת אתה מכווין את הברכה לאדם שממנו יצא הנהגה רוחנית לעם ישראל. שוב אנחנו חוזרים ליסוד, שיעקב אבינו בהווה מזהה כאן בהווה נטיות. על פי הנטיות שהוא מזהה בהווה, הוא מברך. כל מה שהוא רואה בעתיד, היכולת שלו לראות את העתיד, היא רק גושפנקה וראיה לכך שההבחנה של יעקב בהווה נכונה. זה הכל. זה מה שהיה. זה מה שהיה כשביקש יעקב לברכם ונסתלקה ממנו שכינה עד שהוא לא ראה את השטר כתובה, שאז יכול היה לברכם, כי הוא פחד שהעתיד מעיד על קלקול שנמצא בהווה, וכשהתברר לו שאין קלקול בהווה, הוא ברך. אותו דבר כשהוא מסכל את ידיו ושם את ימינו על ראש אפרים, זה לא בגלל שהוא הולך על פי מה שהוא רואה בעתיד, אלא שהעתיד הוא ראיה למה שעכשיו הוא מזהה בהווה. ומה הוא מזהה בהווה? הוא מזהה אצל אפרים את הנטייה לגדול בתוך עולם הפנימי של עולם התורה. ומתוך הדבר הזה הוא מברך, כי ממנו תצא הנהגה רוחנית גדולה לעם ישראל. את היסוד הזה, מה? יהושע בן נון. את התכונה הזאת של יעקב, שכשהוא בא לברך, הוא בעצם מזהה תכונות אופי, ומאוד מנסה להעצים אותם. אנחנו קודם כל, אנחנו רואים אצל הבנים, שתכף נראה את זה. הדבר הנפלא הוא, שאנחנו עד היום, לא יודע אם עד היום, אבל הרבה, בדרך כלל ברכה מצטיירת לנו, אתה בא לקבל ברכה מבבא. אז מה? אתה מקווה שיש איזה משהו שעכשיו הוא נתן לך ברכה, עכשיו נתווסף לך עוד משהו, וגם אם אתה לא ראוי, בגלל שהצדיק ברך, עכשיו זה יגיע. יעקב מלמד אותנו שמהי הברכה הגדולה באמת? הברכה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם במציאות, זה שהוא יצא אל הפועל. יממש את הנטיות הטובות שלו, יפעל על פי התכונות שלו, וכמה שיותר יצא אל הפועל במציאות. כשאדם חי במציאות ומדכא את נטיותיו, אין לך כללה גדולה מזו. אדם מרגיש חוסר שמחה בחיים. אדם פחות תורם בחיים. הרי בסופו של דבר, אם במציאות כל אחד היה באמת הולך על פי התכונות אופי שלו, ומנתב את הנטיות שלו למקומות נכונים, כל המציאות הייתה מתברכת מהדבר הזה. אין לך ברכה גדולה מזו. איך אנחנו יודעים שבברכות אצל הבנים, יעקב עושה בדיוק את אותו דבר? יש קושייה גדולה. ראובן מקבל שם פח אז כמיים. שם אחרי זה שמעון ולוי, כלי חמאס מחורותיהם. ארור הפעם כי אז. שואל האבן עזרא, אם אלו ברכות, אז מה זה כללות? אומר האבן עזרא, הברכות לא כתובות בתורה. לא כתובות בתורה. אתה כתוב ויברך אותם? התורה מספרת לנו שהוא ברך, היא לא מגלה לנו מה היו הברכות. אבל האבן עזרא, הוא הדעה פחות מקובלת. רוב הראשונים אומרים שאכן אלו ברכות. אז עכשיו אנחנו באים לקושיית האבן עזרא, אם אלו ברכות, אז היכן ברכתם של ראובן, שמעון ולוי? תשובה, לפעמים ברכה זה לקחת תכונה טובה, לגלות אותה, להעצים אותה, לפתח אותה, לנתב את הבן אדם לכיוון של הנטייה. לא פחות ברכה מזה, זה לזהות אצל אדם תכונות שהן זרות לו, ושהן תוקות אותו בחיים, ולקחת ממנו את זה. כשאתה לוקח ממנו את הדברים האלה, פתאום נפתח לו שביל, והוא מצליח לצאת אל הפועל. כלי חמאס מכורותיהם, אומר רשי, תראו דבר, מה? מכירותיהם, אומר רשי, כלי חמאס, אומנות זו של רציחה, חמאס הוא בידיהם. מברכת אסבי, זו אומנות שלא היא, ואתם חמסתם אותה אימנו. זאת אומרת, בא יעקב אבינו, ואומר לראובן ושימון, תקשיבו לי טוב. נכון, אסב, ראיתם אותו, אתם קצת ספגתם כנראה מהדמות הזו, ונכנסו בכם דברים שליליים. אתם עכשיו מחכים, מלשון חקיינות, מלשון חקיינות, אתם לקחתם לעצמכם תכונות שהן לא מתאימות לכם. והתכונות האלה, למה הם יביאו אתכם? הם יסיטו אתכם מהדרך. כדי שאתם תוכלו לצאת אל הפועל בצורה נכונה, בצורה טובה שתביא ברכה לכל עם ישראל, קודם כל צריך להזיז הצידה ולהתנתק מההנהגות הזרות שהנהגתם בתוך האישיות שלכם. כשאתם תצליחו להזיז את זה הצידה, אתם תצאו לפועל במהירות. שבט לוי, מה הוא היה? שבט לוי הם לומדי התורה. הם מקרבים את ישראל לאביהם שבשמיים. זה בדיוק ההפך מהרצחנות, מהחמסנות. המשוררים, משוררים זה עדינות. כשהם מתנתקים מהמקום הזה של החמאס, אוטומטית התכונה הזאת יוצאת אל הפועל. 48 ערי מקלט היו מערי הלוויים. איך יכול להיות שאתה תיקח רוצח בשגגה ותשים אותו בעיר מקלט ותנסה להעביר אותו שם סדרת חינוך? אם זה של לוי והם רצחנים, איזה סדרת חינוך הוא יעבור שם? להפך, הוא יצא רוצח יותר גדול ממה שהוא נכנס. אלא ודאי שאחרי הברכה ששבט לוי מקבל מיעקב אבינו, ושבט לוי מבין שההנהגה הזאת של רציחה היא זרה לו, שבט לוי הופך להיות האיפכא מסתברא של הרוצח, והוא באמת יכול לשמש כעיר מקלט לאותם אנשים שלא נזהרו ולא עלינו רצחו בשגגה. שבט שמעון, מה היה? שבט שמעון היה מלמדי תינוקות. מלמד תינוקות, אתה לא יכול לקחת אחד עם רצח בעיניים. מלמד תינוקות, אתה צריך לקחת אנשים עם נעימות, עם גישה חינוכית, עם גישה לילדים, אנשים שמבינים בנפש הילד. אחרי ששימון מקבלים את הברכה להתנתק מהמקום של הרציחה, נפתח להם אפיק חדש בחיים, והם מנתבים את כל המעשים שלהם למקום הזה של מלמדי תינוקות. מה? עשה? לא אמרנו, לא אמרנו שבן אדם מתברך, הוא לא עושה פדיחות בחיים. עושים פדיחות.
אני רוצה לשאול שאלה.
כן, אלי.
האם שמעון ולוי, מה שהם עשו בשכם, זה היה טוב או לא טוב?
שמעון ולוי, מה שעשו בשכם, זה מחלוקת האם זה טוב או לא טוב.
אנחנו מהטובים.
יש אומרים שזה טוב, יש אומרים שזה לא טוב. אני לא אכנס לזה, עברתי על זה כבר כמה פעמים שיעורים בעבר. יש שומרים בכו ויש שומרים בכו. יש שומרים שהשתיקה של יעקב אחרי האמירה של שמעון ולוי, הכזונה יעשה את אחותנו, השתיקה היא שתיקה כהודעה. הוא מסכים, אתם צודקים. מצד שני, אומר הרמב"ן, שיעקב מאוד הקפיד על הדבר הזה. והראיה, כשיעקב נפרד מהם, הוא מוכיח אותם על הדבר הזה. אז יש שומרים בחור, יש בזה צדדים לכאן, צדדים לכאן, אבל זה לא משנה. זה לא משנה, כי בסופו של דבר נדרש משמעון המקום הזה של העדינות, כדי שיוכל לצאת אל הפועל. ויעקב אבינו מזהה את זה, והוא יוצא אל הפועל. אני רגע רוצה להתמקד ב... בוא טיפן, עוד נרחיב ואז נפתח איזה חלון לחבר את הדברים קצת יותר אלינו. אנחנו רואים שיש את הציווי. קודם כל, יש לנו את הציווי כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בלא תעשו. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו. אומר שם רש"י, מה זו וחוקותיהם לא תלכו? אל תלכו בנימוסים שלהם, בתרבות שלהם. למה נצרך לצוות את עם ישראל כמעשה ארץ מצרים, לא תעשו? הרי באופן פשוט, בן אדם שגדל עבד במקום, הוא סולד מהמקום שממנו הוא יצא. אלא מה ריבונו של עולם בא ואומר? כשאדם מתה במשך 210 שנים, גדל בתוך מציאות מאה, אי אפשר שהוא לא יושפע מזה ברמה זו או אחרת. לא יכול להיות שלא תהיה עליו השפעה. כדי, מה הבעיה בהשפעה השלילית הזו? הבעיה בהשפעה השלילית הזו, שברגע שנכנס משהו זר לתוך נפש האדם, עכשיו היכולת לצאת אל הפועל בצורה טובה, היא יורדת פלאים. למה? כי כל דבר זר שמצטרף עכשיו לתוך המעגל הנפשי שלנו, הוא תוקע אותנו. הוא תוקע אותנו כי הוא זר לנו. עכשיו אנחנו מפתחים אליו טבע שני. וכשבן אדם בעצם יש לו את התכונות הטבעיות, ומאידך יש לו כל מיני השפעות זרות שחלחלו פנימה, עכשיו הכל מתערבב לו ביחד. אור וחושך משמשים בערבוביה. התוצאה של אור וחושך משמשים בערבוביה, שהאור הופך להיות אור הרבה פחות ממה שהוא יכול להיות להעיר, אם לא היה שם חושך. ואת הנקודה הזאת יש לכולנו. לכולנו יש בתוכנו כל מיני דברים שמעכבים אותנו, ומחשיכים את האור הגדול התמון בנו. והתפקיד שלנו בחיים האלה, זה כמה שיותר לזהות את המפריעים, ולאפשר לדברים הטובים לפרוץ החוצה. אני בשבת ברחמי תרצה, אז דיברתי על נקודה אצל יוסף, שאני חושב שזה אחד המסרים הגדולים שאנחנו צריכים לקחת מכל סיפור יוסף והאחים. אני אגיד את זה בקצרה, כי זו נקודה שאם אנחנו נצליח ליישם אותה בחיים, החיים שלנו לפי דעתי הוא הרבה הרבה יותר משודרגים וטובים. אנחנו רואים לאורך כל הדרך שהאחים עסוקים כל הזמן בפרשנות. הם עסוקים בלפרש האם החלומות של יוסף התממשו, לא התממשו. מה זה בא לומר שהוא חולם את החלומות? אחרי זה אנחנו ראינו שהם עסוקים בפרשנות. למה יוסף לא הזמין אותם? אחרי פטירת יעקב, למה יוסף לא מזמין אותם יותר לסעוד אצלו? הם היו עסוקים בפרשנות, למה כשהם חוזרים מקבורה של יעקב אבינו, פתאום יוסף רוצה ללכת ולראות את הבור שאליו הוא הושלך. ותמיד הפרשנות שלהם הלכה למקומות לא טובים. יוסף לא מזמין אותנו, כי עכשיו הוא בא להתנקם בנו. הוא הולך לבור, כי הוא רוצה לעלות ולהציף את הכל. הוא חולם חלומות, הוא רוצה למשוך. תמיד הפרשנות שלהם הוציאה מהם דברים שליליים. לעומת זאת, אצל יוסף, יש לנו, מכירים את המודל, מודל אפרת, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. יש לאדם אירוע, הוא נותן פרשנות לאירוע, לפרשנות הזאת היא גורמת לו לרגשות, ואז הוא מגיב בהתאם לרגשות. הפסיכולוגיה באה ואומרת, תפתח רגש, תיתן פרשנות חיובית, זה יורה לך רגשות חיוביים, והתגובה שלך תהיה תגובה טובה. יוסף מחדש דבר שלישי. יוסף מחדש לנו, אל תתעסק בפרשנויות. אל תתעסק בפרשנויות. מה זאת אומרת? יוסף מגיע לכל המקומות, הוא לא עסק בפרשנות. יוסף נמכר למצרים, הוא נמצא אצל פוטיפר, הוא לא עסוק לא בפרשנות שלילית ולא בפרשנות חיובית. פרשנות שלילית, הוא לא נכנס לדיכאון, הוא לא בוכה על מר גורלו, והוא לא מתחיל לדמיין מה יצא ממנו. פרשנות חיובית, הוא לא שואל את השאלה, למה ריבונו של עולם הביא אותי לכאן? לא שהשאלה הזאת היא לא נכונה, היא נכונה, אבל אנחנו לא יכולים כל היום להיות רודים בשאלה הזו. אז מה כן? יוסף הגיע למציאות, והוא שואל את עצמו, במציאות הנוכחית, מה אני יכול לעשות טוב? זה מה שמעסיק את יוסף. איך יוסף כל הזמן מתגלגל בחיים, ועד שהוא הופך להיות מושל על כל ארץ מצרים? יוסף לא תכנן להיות מושל על ארץ מצרים. יוסף פשוט כל מקום שהוא מגיע, הוא נותן 100% תפוקה. הוא נותן 100% תפוקה מתוך אמונה ברורה. שמה? שאם הקדוש ברוך הוא שם אותי כאן עכשיו, אז כאן אני עכשיו צריך להיות הכי טוב. הוא לא מתעסק בלמה הקדוש ברוך הוא שם אותי, הוא מתעסק באם הקדוש ברוך הוא שם אותי, אז אני צריך להיות הכי טוב. מה ההבדל בין הלמה לבין האם? ההבדל הוא אדיר. כשאדם שואל למה, הוא מבזבז המון אנרגיה על ניסיון לפענח את המציאות. כשאדם שואל את האם, אומר את האם, לא שואל, הוא אומר, אם אני כאן, אני צריך להיות הכי טוב, הוא מיד נכנס למנגנון של מה? לעמדה של עשייה. הוא נכנס לעמדה של עשייה חיובית. יוסף 10 שנים בתוך הכלא, עד ששני המוסקטרים, שר האופים ושר המשקים, חולמים את החלום שלהם. 10 שנים, הסוער הבכיר, מפקיד בידיו את המפתחות. למה? כי 10 שנים הוא מנהל את הכלא. יוסף לא רואה אור בקצה המנהרה. גם כשהוא מפענח, פותר את החלום לשר המשקים ושר האופים, אמרנו כבר בעבר שיוסף מתעורר לדבר איתם בכלל, להבין שהם חלמו, רק מתוך שהוא רואה שהפנים שלהם חמוצות. יוסף לא היה לו שום תכנון, הנה יש לי פה עכשיו אפשרות לברוח מהכלא. לא, הוא פשוט רצה להיטיב עם אנשים שנמצאים סביבו. המקום הזה שבן אדם בכל מקום שנמצא, הוא נעשה אדם טוב, ואדם חיובי, ואדם שנותן את כל כולו, זה מה שמקדם את האדם לשלב הבא. זאת עבודה, כי בחיים שלנו, אנחנו המון המון עסוקים בפרשנויות. המון עסוקים. יש אנשים שזה המקצוע שלהם. מפרשים מהלכים פוליטיים. אתה כל היום אתה יכול לשמוע פרשנויות מכאן עד להודעה חדשה. מרחמונס עליהם. רחמונס על הפרשנים האלה. כל היום מתעסקים במה יעילו ומה היה אם, ולא מתעסקים בעשייה החיובית של ההווה. הפרשנות הזו היא אחד המעכבים הגדולים שבן אדם יצא אל הפועל. זה נכון במקום העבודה של האדם, זה נכון בזוגיות של האדם, זה נכון בחינוך ילדים. בוא ניתן קצת דוגמאות לכל זירה. אדם נמצא במקום עבודה. הוא מאוד מאוד עסוק בלפרש מה המנכ״ל חושב עליו. כשאדם מאוד טרוד ועסוק במה חושבים עליו, הוא אף פעם לא יכול לעשות את הדברים כמו שצריך. כי אם יש לו איזה משהו שהוא מאמין בו, אבל המנכ״ל כנראה חושב קצת אחרת, אז כנראה שהוא יעדן את זה ולא יעשה את זה בצורה כמו שהוא מאמין. וכן על זו הדרך בכל תחום. כשמורה עומד בכיתה, והוא עסוק בשאלה, מה עכשיו התלמיד מרגיש, אני לא אומר שבן אדם לא צריך להתבונן ולראות האם הוא מצליח לדבר אל ליבם של הילדים, האם הוא מצליח לעניין אותם, זה נקודה חשובה, אבל לא כפרשנות אלא כאינדיקציה לראות אם הוא טוב. אבל כשאתה מחפש למצוא חן בעיני התלמידים, אתה תמיד תעשה עבודה פחות טובה. בזוגיות, כשבן אדם בא ואומר, אם אני אעשה ככה וככה, אז עכשיו מה יהיה, איך היא תגיב אם ככה וככה? אחד המקומות הכי לא נעימים בזוגיות, זה שאנחנו, הזוג לא מרגיש משוחרר אחד ליד השני. זה הכי לא נעים. זוגיות טובה, זה זוגיות שאתה יכול להיות אתה. והבן אדם השני מקבל אותך כמו שאתה. אז נכון, לפעמים בא לך לומר משהו, בוא תמצא איך לומר את הדברים בצורה מעודנת כדי שלא תפגע. אני לא אומר לפתח איזושהי קשיחות כלפי הסביבה. צריך טקט, צריך שתהיה דעתו של האדם נוחה עם הבריות, אבל באופן פשוט, המקום הזוגי זה מקום שבו אתה מרגיש בנוח לומר את הדברים שאתה רוצה. וגם אם פתאום הצד השני שם הקלות בגלגלים, זה בסדר גמור, זה זכותו ואתה מקבל את זה. לפעמים אתה מקבל, לפעמים פחות, אבל זה מאוד נעים שאפשר לשים את הדברים על השולחן ולהביא את עצמנו לתוך המערכת הזוגית. חינוך ילדים, כמה טעויות אנחנו עושים בחינוך ילדים? אתם עברתם את הגיל. אבל כמה טעויות אנחנו עושים, זה דרך אגב יכול להיות גם נכדים. זה לא משנה. אנחנו לא עושים דברים כי אנחנו עכשיו נותנים פרשנות, כי אם אנחנו נעשה ככה וככה, אז יהיה ככה וככה. ואז אנחנו מאוד מאוד מפחדים למשל לחנך לצניעות, כי אם נחנך לצניעות, אז היא בסוף תגיל, תשים 8 הגילים על הגבה. מה הקשר בין הדברים? מה הקשר בין הדברים? אתה תחנך לצניעות, כי צריך לחנך לצניעות. הגילים על הגבה או לא הגילים על הגבה, זה כבחירה חופשית של הילדה. אבל אנחנו כל כך כל כך מנהלים את החינוך בהווה על פי הפרשנות שאנחנו נותנים במה יהיה בעתיד, שכל החינוך הופך להיות דבר מקולקל. מקולקל כי בחינוך אנחנו צריכים לחנך למה שנכון. עם הרבה הרבה ביטחון, עם הרבה סמכותיות, אנחנו לא ניקח את העולם הבחירי של הילד. זכותו של הילד לבחור בטוב או ברע, כמו שלנו יש זכות לבחור בטוב וברע. וזאת המעלה והמדרגה שלנו, שאנחנו בעלי בחירה. ואדם שמחנך את הילד שלו, או את הילדה שלו, לאמת ולדבר הנכון, ולא עלינו הילד סטה מן הדרך, לא תמיד האשמה רובצת על ההורים. יש לילד בחירה חופשית. זה שההורים כל היום נמצאים במקום של הלקאה עצמית, והאשמה עצמית, דבר שמערער את הסמכותיות שלהם ומערער את הביטחון העצמי שלהם, זה הדבר הכי נורא בחינוך. והכל נובע מפרשנויות. נמצא שכשאנחנו רוצים לצאת אל הפועל, אנחנו חייבים להזיז את הפרשנויות הצידה ולהתמקד בעשייה ולהתמקד במה שנכון וצריך לעשות.
אפשר להגיע למה שאתה צריך לעשות בלי להבין את הסימן או המעשה או המצב.
אתה שואל שאלה מצוינת. פנחס שואל שאלה מצוינת. מה אתה רוצה בעצם להגיד? שהרי מה זה איזה חכם הרואה את הנולד? זה סוג של פרשנות. בן אדם בא ואומר, אני אעשה מעשה כזה, אבל עלול לצאת ממנו ככה וככה. זה סוג של פרשנות, וחזל מדריכים אותנו להשתמש בפרשנות הזו. אני אענה תשובה. אני אענה תשובה אחת על הדבר הזה. יש הבדל מאוד גדול. אם הפרשנות היא עכשיו המטרה, או שהפרשנות היא אמצעי. עכשיו זה דבר מאוד מהותי. כי אני אומר לכם שהרבה פעמים הפרשנות היא המטרה. אנחנו עסוקים בזה 24/7. וכשהפרשנות היא אמצעי כדי, זה מה שאמרתי קודם, כשבן אדם עומד בכיתה ורואה שהתלמידים מפריעים, אז הוא יכול להיות ראש בקיר ולהגיד, אני לא מתעסק בפרשנות, למה הם ראש בקיר? לא, זה בעיה שלהם. זה בחירה שלהם. עכשיו, בא מישהו צופה מהצד ואומר לו, אדוני, כשאתה מעביר שיעור בעיון לילדים בכיתה ד', זה לא ילך. אתה צריך להבין שמשהו אצלך לא תקין. אז למה נועדה הפרשנות עכשיו? הפרשנות היא באה כדי להיטיב עם המעשה. אבל כשאני מרגיש שכל המעשים שלי בהווה נובעים מאיך למצוא חן, ומה יגידו, ומה יחשבו, ומה פה ומה שם, שבזה בן אדם מאוד מאוד עסוק בחיים, בטח בדור הזה של המדיה, שכל היום אנחנו, כל ציוץ של בן אדם, הוא מיד צריך להעלות אותו ולקבל אישור על מה שהוא אומר, אז מה אתה מתפלא שקם דור שכל כך רחוק מהתכונה הפנימית והנפשית שלו? התוודעתי לתופעה שאנשים לא יודעים לדבר בטלפון. למה לא יודעים לדבר בטלפון? כי הם כבר, הם מדברים דרך הוואטסאפ. עכשיו, אנשים לא יודעים לנהל דיאלוג שאתה אומר משהו ואתה מיד מקבל תגובה. אדם מקבל תגובה, הוא צריך עכשיו את הזמן לחשוב, ואז הוא יענה. כי הכל מתנהל ככה. אין כבר, זה מלחיץ אותך, המציאות שאתה אומר משהו, והבן אדם שומע אותך באותו רגע, היא מלחיצה אנשים. עכשיו, לי ברוך השם אין וואטסאפ. אז אני לא מכיר בכלל את הצד השני. אבל מה אתם חושבים שיהיה בעוד? זה לא עוד, זה כבר עכשיו. אנחנו מפתחים אנשים שלא יודעים לנהל דיאלוג ישיר. זה דבר מאוד 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 בעייתי. ואני חוזר עוד פעם לנקודה הזו. הפרשנות, כשהיא הופכת להיות האישו, היא הנושא, איך אני אהיה, ומה יהיה איתי, ומה יחשבו עליי, אנחנו לא נוכל לצאת אל הפועל. כשאנחנו מתעסקים בפרשנות, כדי להטיב את המעשה שלנו, לא כדי למצוא חן, אלא כדי שהמעשה שלנו יבוא ממקום טוב ונכון, זה סיפור אחר לגמרי. הרבה מאוד, שמעתי איזה פסיכולוג, דיבר על נטיות תוך מגזריות. שמעתי איזה הרצאה ארוכה על נטיות תוך מגזריות, דווקא פסיכולוג שסוף סוף שמעתי דברי חוכמה. דברי חוכמה שבא לנטרל את כל הדבר הזה, שהיום אנחנו אומרים שהדבר הזה הוא דבר מולד. הוא מוכיח במחקרים, בדברים, שהדבר הזה הוא לא דבר מולד, והוא ודאי הפיך. וגם אם הוא מולד, הוא נמצא באחוזים מאוד מאוד מינורים, ביחס לכל החברה. בקושי אחוז. בקושי אחוז. לא משנה, האחוזים הם נעים בין 1% ל-19% במחקרים. אבל גם המחקרים שמודים על ה-19% אומרים שהרבה אנשים עם נטייה תוך מגזרית, הרבה פעמים זה 50% מהם, הם עברו איזושהי פגיעה, איזושהי התרדה. בסופו של דבר, בסוף הזה, אני הרגשתי קודם כל שלכל דבר יש הסבר, למה זה בא, ואיך זה בא, ואיך זה קרה, ולמה זה קרה. אם אתה לא תטפל עכשיו, הבן אדם נדפק. בן אדם נדפק, יש לו שריטה, אתה לא תטפל בשריטה, השריטה הזאת תהפוך להיות, בסוף זה יתפרץ, הכל יתפרץ שם. הדבר הזה קשה לי איתו. שאני לא אומר שאין דברים שקרו לבן אדם והוא צריך לטפל בהם. ודאי שיש דברים כאלה. אבל האמירה, הלקיחת אחריות מהבן אדם, ולהטיל את כל האשמה על מה שהוא עבר, היא לא נכונה. לבן אדם יש יכולת, אני עוד פעם, אני נזהר, יש הרבה דברים שצריך ללכת לאדם שמבין בתחום, ויודע להציב את הדברים, ולדבר עליהם, ולשחרר את האדם מאותה מועקה. אני לא בא בשום פנים ואופן לזלזל בדבר הזה. אבל אני כן בא לומר, שיש יכולת לאנשים לבוא ולהגיד מה שהיה היה, ואני עכשיו מיישר את המבט קדימה. והחיים שלו היו מאוד בריאים ומאוד תקינים. יוסף עבר המון טראומות. המון טראומות. והוא הצליח לשקם את עצמו בכוחות עצמו בלבד. בכוחות עצמו בלבד. אני שוב פעם לא בא לומר שלפעמים לא צריך להיעזר ולא צריך ללכת. זה כלים מצוינים, צריך לדעת למי ללכת, כמה ללכת. לא כל הסוגים ולא כל הטיפולים הם טובים ונכונים. יש בעולם החילוני היום, אתה תגיע לבן אדם, תגיד לו אני עם נטייה תוך מגזרית, הוא יגיד למה באת אליי? אתה בסדר גמור. צריך לדעת למי ללכת. למי אנחנו הולכים? אני סתם לקחתי את הנושא הזה כי זה מה שהשיחה שעברתי. אבל זה נכון בכל תחום. זה נכון בכל תחום. יש לאדם את היכולת להתרומם ולצאת מהמבוך שאליו הוא נקלע. אם הוא ייקח את עצמו בידיים, אתה מרגיש שאתה צריך קצת עזרה, תלך לקבל עזרה. אבל אדם צריך להאמין בעצמו. להאמין בכוחות של עצמו. להאמין ביכולות, ונכון, זה דברים שצריך להסיר אותם. לפעמים הדרך להסיר היא מתוך גבורה גדולה, שבן אדם אומר, מה שהיה היה, עכשיו יש חיים חדשים, ושאף אחד לא יגיד לי, שאני מבלבל את המוח, כי אני מכיר הרבה אנשים שעשו את זה. עברו טראומות מאוד מאוד לא פשוטות. מאוד לא פשוטות. והצליחו לבנות את עצמם. תן דוגמה אחת. סרטון שנקלעתי אליו לאחרונה. פרסם בערוץ 7, זה כתבה מערוץ 13 שהתפרסמה בערוץ 7. על יהודי בשם אסף יסעור. שמעתם את השם הזה? אסף יסעור זה נער שבגיל קצת לקראת הבר מצווה, הוא לא משנה, התחשמל בצורה מאוד קשה. שני הידיים שלו נקטעו. היום הוא עד המרפק. שני הידיים עד המרפק. אין ידיים. גורנישט. עכשיו הוא עכשיו זכה באליפות העולם בספורט שנקרא תקמנדו, שזה רק עם הרגליים. רק רגליים. לא בעיקר, רק רגליים. כן?
זה גם ידיים ורגליים. התפקיד של הידיים זה רק הגנה, הרגליים זה התקפה.
מצוין.
עכשיו, לירים שלו, למשל, היה יד אחד שיכל למנוע את כל... אז זה עוד יותר...
היריב. טוב, הבנתי. בקיצור, זה סוג של ספורט שבעיקר משתמשים עם הרגליים. אבל הספורט הזה זה הדבר הקטן. הנער הזה, בגיל 16, בלי ידיים, בגיל 16, בלי ידיים, הלך להתגורר לבד, זה משפחה מעלוני הבשן. הלך להתגורר לבד בתל אביב, כדי להיות קרוב למקום האימונים, כדי שהוא יוכל להגיע לאליפות העולם. ילד בן 16, בלי ידיים, גר לבד, ומנהל את החיים שלו לבד. עכשיו אתם תראו ציורים שהוא מצייר, זה משהו לא להאמין. לא עם הידיים, עם הידיים שאין לו, עם המרפקים. הוא מצליח איכשהו ככה לעשות עם מה שיש לו ומצייר. הוא כותב, הוא חותך הבטיח, הוא מבשל, הוא לוקח את הזבל. תשאל אותי איך? לא יודע. אבל איך אבא שלו אמר? אבא שלו אמר, כשאני מגיע הביתה מבחינתי אסף הוא ילד ככל הילדים. יש תורנות של הזבל, אסף בתוך התורנות. יש תורנות של להכין את הארוחה, אסף בתוך התורנות. מבחינתי, הוא ילד רגיל, רק קצת יותר מוכשר. זאת הייתה הגדרה שלו.
חותך ירקות.
חותך ירקות. הלוואי ואני אחתוך כמו שהוא חותך. עכשיו, אתה רואה בן אדם שעבר טראומה. אני לא יודע אם הוא הלך, טיפלו בו, לא נראה, הוא לפחות לא אומרים את זה שם. אבל זה בן אדם שאמר, זה המציאות. בוא נראה, מה אני יכול להיות הכי טוב עכשיו? עכשיו, שואלים אותו בסרטון כמה וכמה פעמים. אם היית יכול לחזור אחורה, היית חוזר? הוא אומר, בשום פנים ואופן לא. כי לעולם לא הייתי מגיע לאן שהגעתי אם היה לי ידיים. אתם שומעים מה הוא אומר? הוא אומר, יש אנשים שגם אם יהיה להם 30 ידיים, אבל הראש דפוק, יש להם משהו בנפש שחוסם אותם, הם לא עושים שום דבר עם הידיים האלה. בקיצור, מה שאני בא לומר, שהתפקיד שלנו זה כמה שיותר להתבונן בעומק, ולראות איזה דברים יש לנו בפנים שאנחנו צריכים להסיר אותם, כדי שנוכל לצאת אל הפועל. אדם צריך לזהות את הנטיות שלו. זיהוי הנטיות, זיהוי התכונות, זה המתנה והברכה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בחיים. כשבן אדם מזהה, יודע להעצים את הטוב, יודע להזיז את מה שלא שייך אליו, הוא יוצא לפועל בצורה מאוד 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 טובה ובריאה. הדבר הזה הוא לא רק תועלת לעצמו, הוא תועלת לכל הסביבה שלו. שיהיה לכולנו שבת שלום.